שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום. התחלנו ללמוד אתמול את המשנה בדף עין לגבי אותם מצבים שבהם חייבים בתשלומי 4 ו-5. סוגייתנו היום תעסוק, נקרא את שבת קודש, בעניינים שקשורים להלכות שבת, לקניין בשבת, והמסתעף מהם בענייני קמלי בדרבה מיני ובעניינים נוספים. אז אנחנו בגמרא בדף עין עמוד ב', בנקודותיים באמצע העמוד. אמרה משנתנו שאם גנב ומחר בשבת, חייב בתשלומי 4 ו-5. וכפי שהסברנו אתמול, אילו היה גנב וטובח בשבת, אז הוא היה פטור מ4 ו-5, משום שהטביחה, השחיטה בשבת, זהו חילול שבת מן התורה, מתחייב עליו בנפשו, קמלי בדרבה מיני, אבל היות שמכירה בשבת אינה אסורה מן התורה, מכירה בשבת כידוע זה רק איסור מדברי חכמים, אין בזה קמלי בדרבה מיני, וממילא חייב ב4 ו-5, כך במשנתנו. אלא שמקשה הגמרא כאן, דף עין עמוד ב', ואומרת, והתניא פטור, הנה יש לנו ברייתא מפורשת, שאומרת שמי שמכר בשבת פטור. ולכן מה שתעשה הגמרא עכשיו זה תחפש תרחישים בהלכות שבת שבהם גם מכירה עשויה או עלולה להיות כרוכה באיסור מן התורה. אומרת הגמרא, אמר רבי בר חמא, כי תניא ההיא, כלומר הברייתא, שמבינה שקמלי בדרבה מיני זה איסור דאורייתא, שמכירה בשבת זה איסור דאורייתא ויש בה קמלי בדרבה מיני, מדברת על מכירה מסוג מיוחד, כי תניא ההיא דפטור, ואומר לו, כלומר אותו קונה שבא לקנות מן הגנב, אומר לו, עקוץ תאנה מתאנתי, ותקני לי גניב אותך. כלומר, הגנב גנב את השור או את השה, ורוצה מישהו לקנות מן הגנב, ואומר לו, תקשיב, אין לי כסף מזומן לשלם לך, בוא בבקשה תיגש, אתה יכול לקטוף לך תאנים מעץ התאנה שלי בחצר, ובשכר התאנים הללו תקנה לי את השור, או תקנה לי את השה. ואם ככה, הקניין עבור אותו אדם שבא לקנות מן הגנב, חל בו ברגע שהגנב כותף תאנים. כתיף תאנים בשבת הוא כמובן איסור מן התורה, קמלי בדרבה מיני, ולכן במצב כזה לא חייב בתשלומי 4 ו-5. כי ברגע שהוא מכר את הבהמה, באותו רגע עצמו גם חילל את השבת באיסור תורה, בכתיף התאנים, ולכן מתחייב בנפשו ופטור מתשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא, אמרי, וכיוון דחיטבה לי כמן בדינה, לא אמרינה לי זיל שלים, דמחייב בנפשו. וממילא המחירה נמי לב מחירה היא. כלומר אומרת הגמרא, במה העמדנו את זה? העמדנו את זה במקום שבו הגנב הולך כדי למכור את השור, למכור את הגניבה, והיות שהקונה אין לו כסף, אז הגנב הולך וכותף תאנים בשבת ומחלל את השבת באיסור תורה. נו, אבל עכשיו נניח שיבוא באמת אותו לוקח, אותו קונה, ויבוא ויאמר, רגע, אני מבקש, אתה כתבת תאנים משלי, קיבלת את שכרך בעד הבהמה, תן לי את הבהמה. ואומרת הגמרא שאם באמת הוא יעשה דבר כזה, ויבוא לתבוע אותו בדין, לא אמרינן להזיל שלים. כלומר, לא נחייב את הגנב לתת לו את הבהמה. למרות שלכאורה אותו אדם קנה את הבהמה כדת וכדין, הוא שילם בתאנים בעד בהמה, והמוכר, הגנב, קיבל את התאנים. אז לכאורה המוכר הגנב חייב לתת לו את הבהמה, ובכל זאת לא נוכל לתבוע אותו בבית דין. מדוע? מאותה סיבה, דמחייב בנפשו. כלומר, היות שבעצם רגע המכירה הוא כבר התחייב בנפשו, אי אפשר להשית עליו חיובי ממון, כולל גם לא החיוב לתת לקונה את הבהמה. ולכן אומרת הגמרא, המכירה נמי לב מכיריי. כלומר, בעצם אין כאן מכירה בכלל. לא חלה כאן חלות ממונית, משפטית. עכשיו שוב נדגיש, המכירה היא מכירה. הוא קיבל תאנים, ובעד התאנים הוא אמור להעביר את הבהמה, הייתה כאן מכירה. אבל בגלל שזו מכירה שאי אפשר לממש אותה בבית משפט, בגלל שזו מכירה שאי אפשר לבוא ולטבוע אותה בדין, ממילא המכירה הזאת לא נחשבת מכירה, ובאמת לא אמורים להיות בה תשלומי 4 ו-5. ולכן אנחנו חיפשנו מקרה שהוא מחר, ובכל זאת הוא פטור מ4 ו-5, מדין קמלי בדרבה מיני כדי להסביר את הברייתא. אבל הגמרא אומרת, כאן הוא פטור מתשלומי 4 ו-5 לא בגלל קמלי בדרבה מיני. הוא פטור מתשלומי 4 ו-5 כי תשלומי 4 ו-5 זה רק שהוא מכר, וכאן אין מכירה, כי המכירה בכלל לא חל. ואחר אומרת הגמרא, אלא אמר רב פאפה, ואומר לו, או אני אעיר הערה אחת, אומרים שיש כאן עריכות דברים בתוספות לגבי עצם השאלה הזאת של על איזה קניין בדיוק מדובר, איזה קניין הלוקח רצה לעשות בזה שהגנב הולך וכותף תאנים ובזה הוא מקנה לו את החפץ, על איזה קניין מדובר. שואלים תוספות, הרי אם הגניבה נמצאת ברשות הקונה מן הגנב, ברשות הלוקח, אז הוא כבר יכול לקנות בקניין חצר. ואם היא נמצאת ברשות הגנב, אז זה שהוא כתף לעצמו תאנים, במה הלוקח קנה את הבהמה? לכאורה מדובר על קניין חליפין, אבל כלל גדול בכל מקום שפירות לא עבדי חליפין. אז רבנו תם כאן מיישב יסוד חשוב, ורבנו תם אומר שבאמת מדובר על קניין חליפין, וההלכה שפירות לא עבדי חליפין, הכוונה שפרי לא יכול להיות קניין סודר. קניין חליפין המקורי זה באמת מחליף שור בחמור, מחליף שור בפרה. אני אתן לך משהו אחד, ואתה בתמורה תיתן לי משהו אחר. באותו שווי, באותו ערך. אומר רבנו תם, את זה ודאי אפשר לעשות בפירות. אתה תכתוב כך וכך תאנים, ובתמורה לזה תיתן לי כך וכך כבשים. זה קניין חליפין שמועיל גם בפירות. כאשר אתה רוצה לקחת את הפירות ולהשתמש בהם כקניין סודר, כאיזשהו מעשה טקסי רשמי בלבד להכנת הקניין, על זה נאמרה הלכה שפירות לא עבדי חליפין. כך מיישב רבנו תם, לרי יש מהלך אחר, על כל פנים זה הקניין כאן שעליו מדובר, קניין בכתיף התאנים. סוף כל סוף, באמת אומרת הגמרא, זה לא שהוא מחר ופטור מארבעה וחמישה, אלא הוא בכלל לא מחר, לא חלה כאן המחירה. אלא, אמר רב פאפה, מקרה קצת אחר, בכל זאת איך יש מחירה שמצד אחד מועילה בדיני ממונות, ומצד שני לא מתחייבים עליה ארבעה וחמישה קיקים לבדרה במיני, אלא אמר רב פאפה, ואומר לו, זרוק גניבותיך לחצרי, ותקנה לי גניבותיך. כלומר, מבקש אותו לוקח לקנות את הגניבה בקניין חצר. ואומר לגנב, אתה תשים את השור או תשים את הבהמה אצלי בחצר, כמובן מדובר על שבת, ולכן יש כאן בעיה של איסור דאורייתא הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד, ובמצב כזה הקניין בוודאי חל, כלומר סוף כל סוף הלוקח קנה את הבהמה, כי היא נכנסה לו לתוך החצר, אלא ברגע שהיא נכנסה לו לתוך החצר, ממילא המוכר, או כמו שאנחנו קוראים לו הגנב, בעצם מתחייב בחיוב על חילול שבת, מתחייב חיוב מיטה, וקים לבדירה במיניהם. הוא אומר לו, זרוק גניבותיך לחצרי, ותקנה לי גניבותיך. אבל אומרת הגמרא, גם כאן יכולה להיות בעיה בהלכות שבת, כמן, כרבי עקיבא. דאמר, קלוטה כמי שהונחה דמיה. דאי כרבנן, כיוון דמטיה לחצר ביתו קנה, לעניין שבת לא מחייב, ודמטיה לארעה. כלומר, אומרת הגמרא, אוקיי, התירוץ של רב פאפה יכול להיות, אבל הוא תלוי במחלוקת תנאים, מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, בהלכות שבת, בהלכות הוצאה מרשות לרשות. או במקרה הזה, הלכות הכנסה מרשות לרשות. שרבי עקיבא אומר, קלוטה כמי שהונחה דמיה, ולכן ברגע שהבהמה הגיעה לאוויר החצר, באותו רגע היא גם נקנתה בדיני ממונות בקניין חצר, אבל גם עברו כאן על חילול שבת מן התורה, על הכנסה מרשות לרשות. אבל חכמים שחולקים על רבי עקיבא, ולא מקבלים את היסוד שאומר קלוטה כמי שהונחה דמיה, כלומר שמשהו שמגיע לאוויר חצר כבר נחשב כאילו נח בתוך החצר, לפי חכמים, הלכות שבת, המכניס מרשות הרבים לרשות היחיד חייב רק כאשר החפץ, או במקרה הזה הבהמה, הגיע ממש לקרקע של רשות היחיד. ואם ככה, החיוב הממוני, דהיינו המחר, חל ברגע שהגיע לאוויר החצר, ואז כבר התחייב בארבעה וחמישה, וזה שהוא מתחייב אחר כך על חילול שבת, זה קרה רק לאחר מכן. אז הוא חייב בארבעה וחמישה, ולא אומרים כי לבד הרב המיני. ולכן משנתנו חייבת להיות לפי רבי עקיבא שאומר קלוטה כמי שהונחה דמיה, ופה אני ממש ממש לא נכנס לכל הסוגיה הגדולה הזאת של קלוטה כמי שהונחה, התוספות כאן מזכירים שבעצם גם רבי וגם רבי עקיבא שותפים לעמדה הזאת, ובכל זאת יש הבדל ביניהם, סוגיה גדולה בהלכות שבת, האם אומרים או לא אומרים קלוטה כמי שהונחה, איך אנחנו תופסים בעצם את כל המושג הזה שנקרא רשות היחיד, ורשות היחיד שעולה עד לרקיע, ומה המשמעות של להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, אלה תורות גדולות מאוד, אבל אין כאן מקומה. הגמרא דוחה את האוקימתא כרבי עקיבא ואומרת, ואומר לו תקני לגניבותיך עד שתנוח. כלומר, בדיני ממונות כמובן, בדרך כלל אוויר החצר כבר קונה, אבל להיות שתנאי מועיל בדיני ממונות, אפשר להחליט מראש שהגניבה תעבור, הבעלות על הגניבה תעבור מן הגנב אל הלוקח, רק כשהיא תגיע לקרקע החצר. ואז שוב, ברגע שהגיע לקרקע החצר, מצד אחד המחר חל, לכל דבר ועניין, ויש כאן מחירה, ומצד שני, הגנב לא חייב על המחירה הזאת, כי בו ברגע שהמחר חל, אותו גנב גם חילל שבת בהכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד, קים לבדרה במיני, ולכן הוא פטור מארבעה וחמישה. רבא אמר לעולם כרבי בר חמא. בואו נחזור לעצם היסוד של רבי בר חמא, שהלך הקונה, ואמר לגנב, בוא תקטוף לך תאנים, ובזכות זה שאתה כותף תאנים, תקנה לי את הבהמה, אז אנחנו הקשנו ואמרנו, אבל כאן אין בכלל מחר. המחר לא חל. כי אם יבוא אותו מוכר, אותו בעל התאנים, לטבוע את הגנב ולומר, תיתן לי את מה שמחרתי לך, לא נחייב את הגנב לשלם, מדיני קים לבדי רבא מיני. רבא אמר, לא, לא, לא. העניין כאן לא מדויק, וצריך לחדד יותר את הסברה בקים לבדי רבא מיני. רבא אמר, לעולם כרבי בר חמה, אתנן עשרה תורה, ואפילו בעל אמו. התורה אוסרת להקריב אתנן, ואפילו אם אדם עבר כזאת עבירה חמורה שבעל אמו, גם זה אסור בהקרבה על המזבח. אז אם אדם בעל אמו, ועכשיו חייב לתת לה את אתננה, אז האם באמת יש כאן חיוב ממוני? מה פתאום? הרי אם עבר עבירה כזאת, אז ודאי שקים לבדי רבא מיני, אי אפשר להשית עליו שום חיוב ממון. ובכל זאת, אותה בהמת אתנן אסורה בהקרבה. מסביר רבא ואומר, ואי תבה לי כמן בדינה, אם תבוא האם לתבוע את שכרה, מאמרינה לי קום הב לה אתנן? מה, האם באמת מחייבים אותו לשלם? מה פתאום? כי קים לבדי רבא מיני. ובכל זאת זה אסור, אותה בהמה אסורה בהקרבה. אלא אף על גב דכתב עלי בדינה, לא אמרינה לי זיל הב לה. כלומר, החיוב עליו לממש את ההתחייבות הממונית שלו כמובן לא חל, אבל כיוון דחייב להב האתנן, אף על פי כן חל בזה שם אתנן. כלומר, היא אמנם לא יכולה לתבוע ממנו בבית דין, כי קים לבדי רבא מיני, אבל המנגנון הממוני שהם יצרו, המחויבות שלו כלפיה לשלם, הדבר הזה קיים, אי אפשר לתבוע אותו, אבל הוא קיים. וממילא מסביר רבא, החנמי אצלנו, אף על גב לעניין תשלומים, איתבה בדין כמן לא אמרינן לזיל שלים. כלומר, אם יבוא אותו בעל תאנים וידרוש מן הגנב, רגע, אתה לקחת ממני תאנים, אתה כתבת ממני תאנים, אז תיתן לי את הבהמה, לא נאמר לגנב תלך ותשלם. לא אמרינן לזיל שלים, חיכים לבדי רבא מיני. אבל אף על פי כן, העניין למפמוד א', אפילו הכי, דכיוון דקמקנה לי בהכי אבי המכירה. אבל אם הגנב בכל זאת ירצה כן לממש את המחירה, ולהגיד, אני אדם ישר, אמנם אני גנב, אבל אני גם גנב, גם מחלל שבת, אבל אני גם אדם ישר, ולכן אם קיבלתי תאנים, אני רוצה להקנות את הבהמה, אז כיוון דקמקניה לי בהכי, הוא מוכן להקנות לו באופן הזה, ממילא, הוויה מחירה. או במילים פשוטות, מה שרבא רוצה להדגיש, זה שגם במקום קים לבדי רבא מיני, העוגן הממוני קיים, יש חיוב ממון, לא ניתן לאכוף אותו. לא ניתן לממש אותו בביידי, אבל הוא קיים. ולכן עצם החוב הממוני הזה יצר כאן מחירה, שחייבים עליה בתשלומי 4 ו-5, אלא אם כן קים לבדי רבא מיני, או יש לו משמעות בדיני אתנן שנאסר בהקרבה. עכשיו, התוספות כאן, בדף עין א' עמוד א', באמת מסבים את תשומת הלב לסוגיה בבבא מציעא, בדף צדי א', ושם באמת נאמר, או משתמע משם, שבמקרה של קים לבדי רבא מיני, יש אפילו חיוב לצאת ידי שמיים. כלומר, זה נכון שבית דין לא יכול להטיל שני חיובים על אדם אחד, חיוב מיטה וחיוב ממון, אבל חיוב הממון ישנו. אפשר, חייב לצאת ידי שמיים, ורשי שמה אומר שהיות שחייב לצאת ידי שמיים, אז גם אם בעל חובו יכול אפילו לתפוס ממנו. כלומר, יש מושג של חיוב ממוני גם במקום שבו אותו אדם מתחייב בנפשו. אי אפשר לתבוע אותו בבית דין, כי קים לבדי רבא מיני, אבל כאמור, העוגן כעוגן ממוני קיים. לעניין אתנן זה נאסר בהקרבה, לעניין סוגייתנו, הייתה כאן מחירה. הייתה מחירה. ולכן נוצר חיוב 4 ו-5. אלא שאומרת הברייתא, את החיוב 4 ו-5 הזה אי אפשר יהיה לממש, כי קים לבדי רבא מיני. הייתה מחירה, מחייב ב-4 ו-5, אבל היות שברגע שהתחייב ב-4 ו-5 הוא גם חילל שבת, באיסור תורה, של טיפת תאנים, של הכנסה מרשות לרשות, לכן אי אפשר יהיה לחייב אותו בתשלומי 4 ו-5. ואנחנו נשארים בהקשר של קים לבדי רבא מיני, אבל כאן מדף עין א' עמוד א', תתחדש עוד הלכה נוספת בהלכות תשלומי 4 ו-5. אז ראינו במשנה שאם הוא גנב וטבח ביום הכיפורים, אכן גם כן חייב בתשלומי 4 ו-5. כמו שאמרתי מקודם, אם הוא גנב וטבח בשבת, אז ברור שפטור מ-4 ו-5. כי ברגע שטבח, כבר חילל שבת באיסור תורה, התחייב בנפשו וקים לבדי רבא מיני. שוב, אם הוא טבח ביום הכיפורים, שאומנם אין בו מיטת בית דין, אבל יש בו איסור קרת, איסור מלאכה ביום הכיפורים הוא איסור קרת, אומרת המשנה שבמצב כזה חייב תשלום 4 ו-5. ושואלת הגמרא כמובן, אמרי אמי, ני דקת לליקה, אתה צודק, מי שמחלל את יום הכיפורים, מי שעושה מלאכה ביום הכיפורים, לא חייב מיטת בית דין, אבל מלכות מהאיקה. כלומר, כל חייבי קריטות, אם אתרו בהם, חייבים מלכות, ולכן סוף כל סוף הוא חייב מלכות, וקיים עלן, דאינו לא כי הוא משלם. כלומר, מי שחייב מלכות, גם כן אומרים לו קים לבדי רבא מיני. אז אם הוא טבח במזיד ביום הכיפורים, והוא מתחייב על זה מלכות כדי לפוטרו מן הכרת, ממילא אי אפשר לחייב אותו גם חיוב ממון, כי אדם לא לוקה ומשלם. אמרי עונה הגמרא, המני רבי מאירי, דאמר לוקה ומשלם. כלומר, אכן צריך להעמיד את משנתנו כדעה שכמו שנראה בסוף הדיון, היא דעה שאיננה עיקר להלכה, דעת רבי מאיר, שמי שחייב מלכות, מחייבים אותו בנוסף גם חיוב תשלומים. ולכן אותו אדם שטבח, אותו גנב שטבח ביום הכיפורים, גם לוקה על זה שעשה מלאכה ביום הכיפורים, אבל חוץ מזה גם חייב לשלם. שואלת הגמרא, אי רבי מאיר אפילו טבח בשבת. כלומר, לפי רבי מאיר, לכאורה הוא חולק לגמרי על כל כן לבד רב המיני. ומבין שאפילו אם הוא טבח בשבת, אז הוא חייב מיטה על זה שהוא חילל שבת, אבל עדיין אפשר לחייב אותו חיוב ממון. וכי תימא לוקה ומשלם איתלי, מת ומשלם לייטלי, ולא. כלומר, שמה תאמר שרבי מאיר, מה פתאום? רבי מאיר לא שולל את כל דין כן לבד רב המיני. רבי מאיר מודה שהאדם אינו מת ומשלם. אם הוא חייב מיטה, אי אפשר לחייב אותו ממון. אבל, דווקא בחיוב מלכות, הוא סבור שלוקה ומשלם. אז חילוק הזה הוא חילוק מאוד מאוד מתבקש, הוא גם מתקבל למסקנת הגמרא בדעת רבי מאיר, אבל כרגע אומרת הגמרא, מה פתאום? רבי מאיר סבור שכמו שאדם לוקה ומשלם, ככה אדם גם מת ומשלם. ומניין לנו? ולא, כלומר אם רבי מאיר לא מקבל זהות כזאת בין לוקה ומשלם למת ומשלם? אם לא, אז איך תסביר את הברייתא הבאה? והתניא, גנב וטבח בשבת. גנב וטבח לעבודה זרה, גם זה חיוב מיתה. גנב שור הנסכל וטבחו, לזה הגמרא תכף תתייחס בעמוד ב', משלם 4 ו-5 דברי רבי מאיר והחכמים פותרים. מי שטבח בשבת ודאי חייב מיטה. מי שטבח לעבודה זרה, עבד עבודה זרה ודאי חייב מיטה. אז איך רבי מאיר אומר שהוא בכל זאת משלם 4 ו-5, הרי כאן ודאי קים לבד רבא מיני, ולכן חכמים פותרים. על כורחנו שרבי מאיר חולק לגמרי על כל דין קים לבד רבא מיני. ורבי מאיר סבור, כמו שאדם לוקה ומשלם, ככה האדם גם מת ומשלם, וזה שאתה חייב מיטה על חילול שבת או על עבודה זרה, לא פותר אותך מהחיוב הממוני של 4 ו-5. כך מציעה הגמרא לומר, כי אחרת הברייתא הזאת חסרת פשר, איך רבי מאיר יכול לחייב על גנב וטבח בשבת או גנב וטבח לעבודה זרה. טוב, אבל אם ככה כאמור, אז באמת יוצא שרבי מאיר שולל וחולק לגמרי על כל דין קים לבד רבא מיני? אין לרבי מאיר מושג של קים לבד רבא מיני שמי שחייב מיטה פטור מן התשלומים? אומרת הגמרא, על כורחנו שצריך לחלק גם בדעת רבי מאיר. אמרי, בר מינה דהאי, דהא איתמר עלה, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, ואמרי לה, אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמעון בן לקיש, רבי אבין ורבי הילה, וכל חבורת המשמד רבי יוחנן, אמרי, מבית מדרשו של רבי יוחנן, מבית מאוד התקשו להבין את הברייתא הזאת, את שיטת רבי מאיר, ולכן כולם נענו ואמרו, שכאן מדובר בתובח עד ידי אחר. כלומר, מדובר פה על מצב, לא שהגנב שחט במו ידיו, בשבת, או לא שהגנב שחט לעבודה זרה, אלא הוא ביקש ממישהו אחר שיעשה את זה עבורו. ולכן מי שחייב מיטה על חילול שבת, על עבודה זרה, זה השוחט. מי שחייב תשלומי 4 ו-5, זה הגנב שמינה את אותו שוחט לשחוט עבורו, שמינה את אותו טבח לטבוח עבורו. ולכן זה חייב מיטה, אבל זה חייב תשלומי 4 ו-5, ועל זה הגנב מתחייב. שואלת הגמרא, טוב, זו תשובה מאוד מפתיעה, כי וכי זה חוטה וזה מתחייב? או במילים אחרות, כמו שמסבירים כאן כל הראשונים, למדנו לא כל כך מזמן במסכת קידושין שאין שליח לדבר עבירה. אז איך יכול להיות שהגנב מינה שליח שישחט עבורו את הבהמה, השליח שחט את הבהמה, והגנב חייב תשלומי 4 ו-5, מה פתאום? הרי אין שליחות לדבר עבירה, וכי זה חוטה, כלומר השליח הוא זה ששחט, וזה, כלומר הגנב מתחייב? אמר רבה, התשובה היא כן. שנהכה, דאמר קרא, וטבחו או מחרו. מה המחירה על ידי אחר? כלומר, למכור אדם אף פעם לא יכול לבד, תמיד צריך צד שני שיקנה, ורק בזכות הצד השני שהגיע וקנה, הגנב מתחייב 4 ו-5 על המחירה, אף טביחה על ידי אחר. כלומר, כמו שמחירה תמיד מתקיימת על ידי אחר, כך גם טביחה היא על ידי אחר. או במילים אחרות, אם בא הגנב, ומינה מישהו עבורו ובשמו לשחוט את הבהמה, הגנב עצמו חייב בתשלומי 4 ו-5. ורבי ישמעאל תנה או לרבות את השליח, כלומר מהפסוק וטבחו או מחרו, דבי חזקיה תנה, 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צאן תחת השה, מהמילה תחת לרבות את השליח. אז אם כן, אפשר להציע שלוש אסמכתאות בפסוק, אבל ההלכה היא ברורה. התובח על ידי אחר חייב ב4 ו-5. ובכל זאת הגמרא נפעמת מעוצמת החידוש, מתקיף לה, מרזוטרה, מאי קמידי, דאילו עבד אי הוא לא מחייב. כלומר, אילו השוחט עצמו, אילו המשלח עצמו, הגנב עצמו היה שוחט, אז באמת הוא לא היה מתחייב. כי אם לבדרה במיני, אם הוא היה שוחט בשבת, היה שוחט בעבודה זרה. ובכל זאת, אם עביד שליח כן מחייב? כלומר, לא הצלחתי להבין. הרי אתה אומר שאפשר לשחוט על ידי אחר. ומישהו אחר עשה עבורו את הפעולה, אבל נזקפת לזכותו. אז אם באמת נדבר על איזושהי זהות בין השליח למשלח, אז עדיין נוצר כאן מצב מאוד מאוד מחודש, שאילו הוא היה שוחט בעצמו בשבת, או אילו הוא היה שוחט בעצמו לעבודה זרה, היה פטור כקים לבית רבה במיני, ועל ידי השליח הוא יהיה חייב יותר ממה שהוא חייב על ידי עצמו. אמר לרב אשי, חוזר ליסוד של קים לבית רבה במיני. התם, לאו משום דלא מחייב הוא, אלא דקים לבית רבה במיני. שוב, כמו שהסברנו מקודם, קים לבית רבה במיני זה לא אומר שאין חיוב, יש חיוב. אם הגנב היה שוחט בעצמו בשבת, אם הגנב היה שוחט בעצמו לעבודה זרה, אז הוא היה מתחייב בארבעה וחמישה. אלא שבפועל לא היינו מחייבים אותו כקים לבית רבה במיני, כי אי אפשר גם להרוג אותו וגם להניש אותו בעונש ממון. ולכן כאן, כאשר בא השליח ושוחט בשמו ועבורו, אז באמת חיוב מיטה מוטל על השליח, כי הוא זה שחילל שבת, כי הוא זה שעבד עבודה זרה, אבל השחיטה עצמה נזקפת לזכותו של הגנב המשלח, ולכן חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. ואין ספק, כמו שאמרתי מקודם, שמתחדש כאן חידוש מיוחד ומקורי, שכל הנושא הזה של תשלום, תביחה ומחירה, במהותו נדרש להתבצע בשניים, ולכן יש שליחות לדבר עבירה בתביחה ומחירה. והתוספות מדגישים שהנקודה הזאת לא שנויה במחלוקת. כלומר, משקלא ותר, מהשקלא ותר יעד עכשיו אפשר היה להבין שזה חידוש מיוחד בדעת רבי מאיר. אומרים התוספות, לא, לא, לא. היסוד הזה שאומר שבאמת יש שליחות לדבר עבירה בתביחה ומחירה, היסוד הזה מוסכם על הכל, וחכמים אינם חולקים על זה. ובאמת כך פוסק גם הרמב״ם, פרק ב' על החיות מלכות גניבה, כותב הרמב״ם, גנב ונתן לאחר במתנה, או שנתן לאחר לטבוח וטבח, או שנתן לאחר למכור לו ומחר האחר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כלומר, הרמב״ם מבין שמי שמינה שליח לטבוח עבורו, ויותר מזה, אפילו מינה שליח למכור עבורו, יש שליחות לדבר עבירה בתשלומי ארבעה וחמישה. אולי זה קשור לנקודה שבה סיימנו אתמול, ולעובדה שבכל זאת יש כאן איזושהי מערכה אחת. הגנב הוא זה שנשתרש בחטא, הוא זה שהעמיק בחטא. הצעתי אתמול בסוף דבריי שני ניסוחים של בעצם יש כאן עבירה אחת גדולה, או שיש כאן עבירה שגוררת עבירה. אבל ככה או ככה, הגנב הוא מנהל האירוע. הוא זה שבעצם מבצע כאן את התהליך, ולכן דווקא כאן יש שליחות לדבר עבירה. אז כאמור, הרמב״ם פוסק אכן שיש שליח לדבר עבירה בתשלומי ארבעה וחמישה, הרמב״ם גם פוסק את הדין של הסוגיה שלנו לגבי שחיטה בשבת. אז קראתי מקודם מהרמב״ם פרק ב' מהלכות גניבה, ולאחר מכן פרק ג' מהלכות גניבה, כותב הרמב״ם, עשה שליח לשחוט לו ושחט לו השליח בשבת, הרי הגנב חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי זה הגנב לא עשה עוון מיתת בית דין. וכבר ביארנו, כאמור בפרק ב', שהשוחט על ידי שליח חייב בתשלומים. ולכן אם הגנב מינה שליח לשחוט עבורו והלך השליח ושחט בשבת, אז השליח חייב מיתה, אבל הגנב חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, רק על דרך הפלפול וההברקה, המשנה למלך שם על אותה הלכה בפרק ג' מלכות גניבה, למשנה למלך יש הברקה מעניינת, והיא שמי שממנה שליח לשחוט לו בשבת, אז הוא לא מתחייב בארבעה וחמישה. משום שפה אנחנו אומרים אין שליח לדבר עבירה לחלל את השבת, ולכן בטלה כל השליחות. כלומר, אם הגנב מינה שליח לשחוט עבורו, והשליח מיוזמתו הלך ושחט בשבת, אז אומר המשלח, תקשיב, אני לא אמרתי לו לשחוט בשבת, אני ביקשתי ממנו שישחט עבורי. ולכן השליח עשה את שליחותו והגנב חייב בארבעה וחמישה. אם השליח עשה את זה גם בשבת, אז השליח חייב מיטה, אבל זה עסק אחר. לעומת זאת, אם הגנב עצמו מראש ביקש שישחטו עבורו בשבת, פה חזרתי לומר שאין שליחות לדבר עבירה, ואם יש שליחות לדבר עבירה, ממלא התבטלה כל השליחות. עכשיו, כמו שהמשל המלך בעצמו מדגיש, הבית יוסף כנראה לא הבין ככה. לא, הבית יוסף הבין מה זה משנה. הרי גם אם ביקש ממנו המשלח, הגנב, להדיה שישחט דווקא בשבת, סוף כל סוף הוא שליח לתביחה. ולכן החילול שבת נזקף לחובתו של השליח, אבל עצם השחיטה נזקפת לחובתו של המשלח, כאמור, המשנה למלך הבין שבמצב כזה לא תהיה שליחות לדבר עבירה. כאמור, הדגשתי את זה מקודם, כל הדיון הזה הוא לכאורה רק על ייבדי רבי מאיר. כדי להסביר את דעת רבי מאיר, איך יכול להיות שגנב וטבח בשבת חייב ארבעה וחמישה? תשובה, אם הוא טבח על ידי מישהו אחר. אומרת הגמרא, רגע, והיא בטובח על ידי אחר, מה הייתה מדי רבנן דה פטרי? אז אם ככה, באמת למה חכמים פותרים? כמו שזה אתה אמרנו, באמת הרמב״ם פוסק, שמי שטובח על ידי אחר בשבת חייב בארבעה וחמישה, אז למה חכמים בברייתא אמרו שפטור? אומרת הגמרא, אמרי אימן חכמים, רבי שמעון, דאמר שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. כלומר, אתה צודק? אתה צודק? באמת הטובח על ידי אחר בשבת חייב בארבעה וחמישה. השליח חילל שבת, אבל המשלח הוא זה שחייב בארבעה וחמישה. וחכמים שפותרים כאן הם רק אליבא דרבי שמעון, דעת רבי שמעון שהוזכרה גם במשנתנו, ששחיטה שאינה ראויה, אינה ראויה הכוונה, אינה ראויה לאכילה. שחיטה כזאת שלא הניבה היתר לאכול מן הבשר של הבהמה, לא נחשבת שחיטה. ולכן לפי חכמים, הגם שהשליח הוא זה שחילל את השבת ולא הגנב המשלח, אף על פי כן פטור מארבעה וחמישה, כי זאת שחיטה שאינה ראויה. אומרת הגמרא, אמרי, בישלמה עבודה זרה, אני מבין, זו שחיטה שאינה ראויה, כי בהמה שנשחיטה לעבודה זרה, נאסרת בהנאה. שור הנשכל, שגם הוא נזכר בברייתא ועוד מעט נחזור אליו, גם כן זו שחיטה שאינה ראויה, היא כי שור הנשכל אסור בהנאה. אלא, המקרה שבו הערכנו, לגבי מי שמינה שליח שישחט עבורו בשבת, שחיטה בשבת, שחיטה ראויה. כלומר, ודאי שאסור לשחוט בשבת, וזה איסור חמור, וזה חילול שבת, וחייבים על זה מיטה, אבל, סוף כל סוף, השחיטה ראויה, הבשר מותר באכילה, דתנן. השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו וחילל את השבת, שחיטתו כשרה. זו הסוגיה כידוע של מעשה שבת. כלומר, אתה חיללת שבת באיסור תורה, אבל הבהמה עצמה לא נאסרה באכילה. אמרי, הברייתא כאן צריכה להניח גם כרבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, וצריכה להניח בהלכות שבת, סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר. דתנן, המבשל בשבת, בשוגג יאכל במזיד לא יאכל. דברי רבי מאיר, כלומר רבי מאיר בכלל לא מקבל את העניין הזה, או כמעט לא מקבל את העניין הזה של מעשה שבת, ואומר שאם זה היה בשבת, אפילו מבשל בשבת, אם זה היה בשוגג מותר לאכול מזה מיד. רבי יהודה אומר, אם זה היה בשוגג, אז יאכל במוצאי שבת, אבל מי שחילל שבת במזיד לא יאכל עולמית. ואני לא נכנס עכשיו לכל הדיון, האם צריך לקרוא יאכל או יאכל, כלומר האם האיסור עצמו, האם האיסור לאחרים, עוד פעם, כי אנחנו לא לומדים עכשיו סוגיה של מעשה שבת, אבל רבי יוחנן הסנדלר אומר, שאם זה היה בשוגג, אז יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו, כלומר, אם זה באמת היה בשוגג, עדיין המבשל עצמו, מי שחילל את השבת, אסור לו לנות מזה לעולם, אבל, וזה הנוגע לענייננו, מי שמבשל בשבת במזיד, לא יאכל עולמית, לא לו ולא לאחרים. כלומר, לדעת רבי יוחנן הסנדלר, מזון שבושל בשבת, הוא איסור הנאה גמור, ואסור לאכול ממנו לעולם. ואם כן, גם בהמה שנשחטה בשבת, היא בעצם בהמה שנאסרת בהנאה, בדיוק כמו שבהמה שנשחטה לעבודה זרה אסורה בהנאה, כך גם בהמה שנשחטה בשבת אסורה בהנאה באופן גורף, כדעת רבי יוחנן הסנדלר, וממנו זו שחיטה שאינה ראויה, וזו דעת החכמים בברייתא שפותרים. אז היות שהזכרנו את המשנה הזו, לגבי מעשה שבת, מבקשת הגמרא באמת לברר מה היא תעמד דרבי יוחנן הסנדלר, כדדר יש רבי חייא הפיתחא דבי נשיאה, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מה קודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסורין באכילה. שאלת הגמרא, אם הקודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה, תלמוד לומר לכם. מה, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ולכן, היות שנאמר בפסוק לכם, אז שלכם יהיה. כלומר, מעשה שבת מותר בהנאה, אבל אסור באכילה. שוב, לעניין רבי שמעון שלנו, זה עדיין שחיטה שאינה ראויה. כי שחיטה שאינה ראויה, הכוונה שחיטה שאינה ראויה לאכילה. ולכן, נגיד שזה אסור באכילה, מדאורייתא, לדעת רבי יוחנן הסנדלר, ממילא השחיטה היא שחיטה שאינה ראויה. משלימה הגמרא את ההסבר בדעת רבי יוחנן הסנדלר, יכול אפילו בשוגג. כלומר, האם מישהו שעשה מלאכה בשוגג, האם גם זה יאסר? תלמוד לומר, מחלליה מות יומת. במזיד אמרתי לך, ולא בשוגג. ומאת פליגה בר רבה חבר רבינה, אחד אמר מעשה שבת דאורייתא, כלומר איסור ליהנות ממה שנעשה בשבת באיסור מן התורה, ואחד אמר מעשה שבת דרבנן. מן דאמר דאורייתא כדאמרן, כלומר מעשה שבת לא יכול להיות אסור מן התורה, אלא רק לשיטתו של רבי יוחנן הסנדלר, שלומד מושמרתם את השבת, ולכן מן דאמר דאורייתא כדאמרן, ומן דאמר דרבנן אמר קרא, בדיוק כמו כל התנאים שחולקים על רבי יוחנן הסנדלר, שהושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, קודש היא קודש ואין מעשיו קודש. כלומר, השבת אינה אוסרת את המלאכות שנעשו במהלכה, הגם שמדובר על איסורי דאורייתא וכו' וכו', אבל התבשיל שבושל בשבת, הבהמה שנשחטה בשבת וכן הלאה זו הדרך, הדברים אינם אסורים מן התורה, אלא אסורים רק מדרבנן, וכידוע כך נפסקה ההלכה, יש מחלוקת גדולה בראשונים ובאחרונים, מהם ההלכה כרבי מאיר או כרבי יהודה, ושוב, אנחנו לא לומדים עכשיו סוגיית מעשה שבת, אבל מוסכם על הכל שאין הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, וכל האיסור במעשה שבת הוא אך ורק איסור מדרבנן ולא מדאורייתא, בימי המלחמה, כמו בכל התחומים, שאלות, המון 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 שאלות, כולל גם ביום שישי הזה, על עניינים שקשורים למעשה שבת, ומזון שנויד בשבת, שלא ביתר וכו' וכו', הלכות עמוקות ועצומות, אבל ברור ש... כל המסגרת הזאת של דיני מעשה שבת, כל כולה מדי רבנן, שכן כך נפסק להלכה. ממשיכה הגמרא ואומרת, בישלמה למאן דאמר דאורייתא, כלומר שמעשה שבת באמת אסור מן התורה, אמתו להכי פטרי רבנן. אז הסברת את כל המהלך בדעת חכמים, שמעשה שבת אסור מן התורה, ולכן השחיטה היא שחיטה שאינה ראויה, ולכן מי ששחט בשבת, פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. אלא למאן דאמר שמעשה שבת אסור רק מדי רבנן, אז סוף כל סוף איך תסביר את הברייתא? אז אמה היא פטרי רבנן? אז למה חכמים סבורים שמי ששוחט בשבת פטור מארבעה וחמישה? למה הם, מאיכן הגיעו חכמים לפטור הזה? הרי שוב אני מדגיש, מדובר על מי ששחט על ידי אחר, ואם הוא שחט על ידי אחר לא אומרים תימנה בדי רבא מיניה. נאלצת הגמרא להרים ידיים, העיניים לפעמוד ב' ולומר, השארה, העבודה זרה ושור הנשכל. כלומר באמת מדובר על מי ששחט על ידי אחר שור הנשכל, ומי ששחט על ידי אחר לעבודה זרה. ואז במקרה של עבודה זרה השוחט הוא זה שעבר, עבירה חמורה, הוא זה שחייב מיתה, אבל משלחו, ושוב יש שליחות לדבר עבירה, לכולי אלמה בתביחה או מחירה, ולכן המשלח הוא זה שמתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה, אלא ששוב לפי רבי שמעון השחיטה היא שחיטה שאינה ראויה, ולכן פטור מתשלומי ארבעה וחמישה לדעת החכמים. המשיכה הגמרא ואומרת, ורבי מאיר, המים מחייב שוחט לעבודה זרה. הרי נניח שהתמודדנו עם הבעיה שנקים לבדי רבא מיניה. פתרנו את הבעיה הזאת. באמת, השליח הוא זה שמתחייב מיתה, והמשלח הוא זה שמתחייב ארבעה וחמישה. אבל עדיין אומרת הגמרא, ורבי מאיר, המים מחייב שוחט לעבודה זרה. כיוון דשחט בפורטה עשרה, כלומר, האיסור החמור של עבודה זרה זה ממש מהרגע הראשון של השחיטה, וכבר אז הופך להיות תקרובת עבודה זרה. ולכן אידך, כלומר המשך השחיטה זה כבר איסורי הנאה, ולאו דמרי כתבך. כלומר זה כבר לא שלו, זה איסורי הנאה. ומסביר כאן רש"י את הקושייה ואומר, כיוון דשחט בפורטה איתסה משום זבחי מתים. דקסל כדעתך ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ומתחילתה, כלומר מהרגע הראשון, נאסרה משום זבחי מתים. טוב, ואם היא נאסרה, אז למה לא חייב ארבעה וחמישה? מסביר רש"י, ולעניין תשלומי ארבעה וחמישה, וטווחו כולו בעינן. כדאמרינן לקמה. ולכן, אם היא נאסרה מלכתחילה, אומר כאן רש"י, הווה לי כמי שהשליחה לאור קודם שחיטה, למשלם קרן וכפל ותו לא. כלומר, אם באמת הבהמה נאסרה בהנאה עוד לפני שנשחטה שחיטה גמורה, אז זה כאילו הוא השמיד את הבהמה לפני כן. והוא לא חייב ארבעה וחמישה. אז למה לדעת רבי מאיר חייב ארבעה וחמישה? שוב, גם אם פתרת בעת קים לבדי רבא מיניה, איך אתה פותר את הבעיה שזה איסור הנאה, ובאיסורי הנאה אין חיוב ארבעה וחמישה? אמר רבא, צריך לעשות וקימתא, באומר, בגמר זביחה הוא עובדה. כלומר, בדרך כלל ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כמו שרשי אמר, ובעצם חלות איסור הנאה, חלות תקרובת עבודה זרה, זה כבר מתחילת השחיטה, אבל אם הוא אמר בפירוש שהוא מתכוון לעבוד את אותה עבודה זרה רק בגמר השחיטה, נמצא שהבהמה לא נאסרה בהנאה עד גמר השחיטה, ולכן מצד אחד היא נשחטה והמשלח הגנב חייב ארבעה וחמישה, ומצד שני כאמור אין קימלה בדרה במיני. ועוד שואלת הגמרא, אותה קושיה גם לגבי שור הנשכל. הרי גם בשור הנשכל רבי מאיר אמר שיש חיוב בארבעה וחמישה, אבל שוב, איסורי הנאה נינו, לאו דמרי כתבה, כלומר שור הנשכל בלאו הכי אסור, אי אפשר להפיק ממנו שום הנאה. ולכן על מה אתה מחייב בשור הנשכל? למה חייב ארבעה וחמישה? הרי הביילים בכל מקרה לא יוכלו לעשות איתו שום דבר. אמר רבא, כאן צריך לעשות כרוקים את היותר רחוקה, אחר מה יסקינן, כגון שמסרו לשומר. כלומר, השור הזה שייך לראובן, ראובן נתן אותו לשמעון השומר, ואז השור הזיק בבית שומר, והועד בבית שומר, ונגמר דינו בבית שומר. כלומר, שאנחנו בעצם מחייבים כאן את השומר בכל שרשרת החיובים של שור הנשכל, ואז רבי מאיר סבר לה כרבי יעקב וסבר לה כרבי שמעון. סבר לה כרבי יעקב דאמר, אף מי שנגמר דינו, החזירו שומר לבעלים מוחזר. כלומר, למרות שהכל קרה בבית השומר, שהוא הזיק בבית שומר, הוא עד בבית שומר, נגמר דינו בבית שומר, ועכשיו השור הזה חייב סטילה, יכול לבוא השומר ולהחזיר אותו לבעלים ולומר לו, הרי שלך לפניך. ולכן, אם בא עכשיו הגנב, וגנב את זה מביתו של השומר, אז הוא בעצם הפסיד את השומר, הפסד ממוני. כי השומר יכול היה להחזיר את השור לבעלים. כי החזירו שומר לבעלים מוחזר. ומי אמר שהדבר הזה פגיעה ממונית, וסבר לה כרבי שמעון דאמר, דבר הגורם לממון כממון דמי, נכון? שור הנשכל כשלעצמו הוא איסור הנאה, אין לו שווי, אבל השור הזה יכול היה לחסוך כסף לשומר. זה דבר הגורם לממון. השומר יכול היה להחזיר אותו לבעליו, ובזה להיפטר מחובת אחריותו. ולדעת רבי שמעון דבר הגורם לממון כממון דמי, דתנן רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותן, באמת חייב, אלמה דבר הגורם לממון כממון דמי. כלומר, קודשים לא שייכים לאדם בממון גבוה, ובכל זאת אם חייב באחריותן, אתה מתייחס אליהם כאילו יש בהם ערך ממוני. כי אם אני אזיק לך ואפגע בך עכשיו ואפסיד אותך את אותם קודשים, אתה חייב באחריותן, אתה תצטרך להביא אחר. וזה מה שנקרא דבר הגורם לממון כממון דמי. ואם כן, רבי מאיר מצד אחד מבין כמו רבי יעקב, שאף על פי ששור הנאה אין בו שווי עצמי, ששור הנסכל אין בו שווי עצמי, כי הוא איסור הנאה. בכל זאת יש בו ערך ממוני, כי אפשר להחזיר אותו לבעלים מצד אחד, ודבר שאני יכול להפיק ממנו ערך ממוני, הגם שהוא כשלעצמו לא שווה שווי ממוני, הדבר כזה חייבים את השלומי 4 ו-5. זו אם כן סברתו של רבי מאיר. יש כאן תוספות חשוב, אבל השבת כבר מתקרבת, אי אפשר להאריך יותר, אבל יש כאן תוספות חשוב לגבי היחס בין דבר הגורם לממון לבין דינה דגרמי. האם הסברה הזאת של רבי שמעון, שדבר הגורם לממון כממון דמי, האם זה בעצם סוג מסוים בהלכה של דינה דגרמי? אז התוספות כאן באמת מתלבטים בנושא הזה, זה קשור לשאלה האם החיוב בדינה דגרמי הוא חיוב מן התורה או חיוב מדרבנן, כמו שהתוספות מזכירים בסוף דבריהם, ולא נאריך יותר מזה. מסיימת הגמרא ואומרת, אמר רב כהנא, אמרית לשמעת הקמי דרב זביד מנהר דעה, ואז הוא בעצם חזר ושאל, רגע, ומי מצית מוקם תמתניתין כרבי מאיר ולא כרבי שמעון? כלומר, אנחנו חוזרים אל הראשונות, ואומרים, הרי מלכתחילה אמרה משנתנו, שהשוחט ביום הכיפורים חייב 4 ו-5, כי אין בו קים לבד רבה מיני. וזה צריך להעמיד כדעת רבי מאיר, שאמר שלוקה הוא משלם. אבל האם באמת אפשר להעמיד את כל המשנה שלנו כאותה דעה ייחודית של רבי מאיר? של קים לבדי רבא מיני? וממצית מוקם תמתניתין כרבי מאיר ולא כרבי שמעון? שבאמת סבור שיש קים לבדי רבא מיני גם בלוקה ומשלם, גם בחייבי קריטות? והקטן לסיפה, רבי שמעון פותר בשני אלו. בשני המקרים הייחודיים של הסיפה, מה שקראנו מקודם, שחיטה שאינה ראויה, כלומר מי ששוחט ונמצאת רפה, מי ששוחט חולין בעזרה, באלה רבי שמעון פותר. משמע שדווקא בהם רבי שמעון פותר, אבל לא בשאר המקרים במשנה. בשאר המקרים במשנה רבי שמעון מודה. זה אומר שרבי שמעון מודה לזה שהשוחט ביום הכיפורים חייב ב4 ו-5? רבי שמעון שותף לעמדתו של רבי מאיר, שאדם גם לוקה וגם משלם? והיה קטן לסיפה, רבי שמעון פותר בשני אלו, מכלל זה בכול המתניתין כן מודה. אמר, ואי לא, באמת רבי שמעון לא מודה לכל המשנה, מכלל זה מודה בטווח ומאוחר לרפואה ולכלבים. כלומר, רבי שמעון מודה שהגם שאתה לא שחטת לצורך אכילה, אלא לצורך רפואה, לצורך כלבים, אבל השחיטה כשלעצמה היא ראויה, וחייבים עליה 4 ו-5. לעומת זאת, אם אתה שוחט שחיטה שאינה ראויה, של חולין בעזרה וטריפה וכולי, על זה רבי שמעון אומר שלא חייב בתשלומי 4 ו-5. ולכן, מה שבעצם הגמרא אומרת כאן, זה שדין הרישה של משנתנו, הדין שאומר שהטובח ביום הכיפורים, חייב ב4 ו-5, הוא באמת שמור לאותה דעת יחיד של רבי מאיר, שיכול להיות שלוקה ומשלם. הוא באמת לדידן להלכה, יש קים לבדי רבא מיני לא רק בחייבי מיטות, אלא גם בחייבי קריטות, גם בחייבי מלכות, ובאמת כאן, אלא צרמבה, ושאר הראשונים לומר שאין הלכה כמשנתנו. משנתנו אומרת שהטובח ביום הכיפורים חייב 4 ו-5, אבל אנחנו פוסקים שהטובח ביום הכיפורים פטור מ4 ו-5, כי גם במצב כזה אומרים קים לבד רבא מיני, לא רק בחייבי מיטות, גם בחייבי קריטות, בחייבי מלכיות, ולא מקבלים את אותה דעת יחיד של רבי מאיר. שבת שלום ומבורך לכולם.